פסטיבל כאן
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המהנה של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני.
היי היי.
דני, מה אתה עושה פה עם האוכף שזרקת כאן על השולחן, כאילו היית השריף של העיירה?
איבדתי משהו ואני יוצא לחפש אותו, אתה רוצה להצטרף אליי?
איי איי איי, זהו, נגמרו הרמזים הטובים, אה?
אנחנו נהיה שני מחפשים.
טוב, אז אם כך, נדבר על הסרט הזה.
From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. A man whose unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough, and boisterous slice of history called The Searchers. It's John Wayne as Ethan Edwards, who had a rare kind of courage. Here is a story of a man, hard and relentless, tender and passionate, of people who dared to challenge a hostile land.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט המחפשים, The Searchers, משנת 1956, שביים ג'ון פורד, בחיכובו כמובן של ג'ון ויין. דני מוג'ה, כבר דיברנו פה על מערבון בפסטיבל קאן, על הטוב הרע והמכוער של סרג'יו ליאונה, למה אנחנו צריכים עוד אחד?
טוב, קודם כל הם ממש לא שייכים לאות, אותו תת ז'אנר.
של מערבונים.
כן, הוא ייצג אצלנו, נאמר, את מערבוני הספגטי, מערבונים בכלל שנעשו לא...
אתה מדבר על הטוב הרבה המכוער.
כן, לא בארצות הברית, ופה אתה בא אל מערבון שנעשה על ידי הבמאי, אולי המזוהה ביותר עם המערבונים, ג'ון פורד, ולאחד המערבונים שנחשבים במשך שנים רבות, למערבון החשוב ביותר, או אחד משלושת ארבעת המערבונים החשובים ביותר בכל הזמנים.
מי זה השלושת הנוספים?
יש שיגידו יחד איתו בצהרי היום ושיין. לא, לא, גם פקינפה זה כבר פוסט. אנחנו מדברים על התקופה הקלאסית שמסתיימת, בוא נאמר, פחות או יותר עם המערבונים האלה של שנות ה-50. הוליווד, כן, תור הזהב של הוליווד, 3 עשורים, 4 עשורים, אתה יודע, המערבון התחיל כבר בימי הסרט האילם. וזה סרט שבהחלט נחשב, והוא בוודאי סרט רב השפעה מאוד על, ולא רק על מערבונים.
אתה עומד הבאים. מאחורי מה שאתה אומר?
שהוא רב השפעה?
כן.
לגמרי.
אתה מוכן להוכיח את זה?
אתה רוצה תקציר?
אני רוצה שתעשה לנו אולי תקציר.
אבל גם, בו... התקציר הוא רב השפעה. אבל הסרט okay. הוא משפיע לא רק בגלל התקציר, זה סרט שהשפיע על... סרטי מדע בדיוני, סרטי הרפתקאות, הרפתקאות שמתרחשים בעולם בדיוני.
אז בוא תעשה לנו תקציר, תעשה כן. אותו רב השפעה, ואם אפשר, עם צהלות סוסים ברקע.
וקצר.
וקצר.
כי שמו כן, הוא תקציר.
נכון.
ויפה. טוב, הסרט נסע ב-56, אך עלילתו מתרחשת 90 שנה קודם לכן. אחרי מלחמת האזרחים, השנה היא 1868, אית'ן אדוורדס, המגולם על ידי ג'ון וויין, חוזר לבקר את משפחתו, שחיה בחווה מבודדת.
קח לו זמן.
3 שנים, שאלה טובה, מה הוא עשה כל השנים האלה? שאלה ראשונה.
הוא לא כל כך מספר.
לא, לא. יש לו קצת כסף, הוא עשה כסף כנראה. ומיד אחרי שהוא מגיע, הוא מצטרף לחבורה של ריינג'רס כאלה שצריכים לרדוף אחרי מה שקראו אז אינדיאנים, כן? היום אומרים Native Americans, כן? משבט הקומנצ'י, okay. והם רודפים אחריהם, ומסתבר שזו הייתה הטעיה, כי כשהם חוזרים, הוא מגלה שפשטו על החווה הזאת, רצחו את אחיו, את גיסתו ואת בנם, וחטפו את שתי הבנות.
כן.
Okay. ומכאן מתחיל בעצם הסרט שהוא יוצא לחפש את החטופות. ומצטרף אליו...
שתי אחייניות שלו.
שתי אחייניות שלו, הוא מצטרף אליו, מי שהוא מסרב לחנות אותו בתור אחיין, בן מאומץ, שהוא...
מרטין.
מרטין, שבדמו זורם דם אינדיאני. שמינית כנראה, שמינית אינדיאני. דבר שמרתיע
הוא
מאוד.
הוא גם לבן וגם נייטיב אמריקאי.
מאוד מאוד מרתיע את איתן, כי הוא בהחלט גזען, והוא בהחלט מאמין בתוהר הגזע הלבן. בהחלט, הוא אומר את זה באופן מפורש.
כן.
והשמינית הזאת מפריעה לו. ואז החיפוש הזה מתמשך על פני שנים. זה לא דבר פשוט. ומתקרבים ומתרחקים, מצטרפים אליהם, הם פוגשים באינדיאנים, הם מנהלים איתם קרבות, באחד הקרבות אחד מי שנמצא בחבורה הזאת נהרג, הם חוזרים אל החוות האלה המבודדות במקום שממנו הם נשלחו, ושם אתה מגלה גם שהבחור שמצטרף אליו הוא בעצם מנהל איזשהו רומן עם הצעירה שבחוות השכנים, אותה מגלמת ורה מיילס, וזה נמשך הרבה מאוד שנים. וכשמצליחים סוף סוף להגיע אל המקום ששם נמצאת שבויה, קרובת המשפחה, מסתבר שהיא ממש מעורה בחיים האינדיאנים, היא בעצם נשואה לצ'יף, לראש השבט, המכונה סקאר, סיקטריס בספרדית, והיא בעצם לא רוצה לעזוב. היא כבר, כמו שאפילו איתן הגזען אומר, היא כבר לא לבנה. היא כבר אינדיאנית. מה שהופך אותו לקצת פחות גזען, והוא חושב שזה אולי עניין תרבותי בעצם. כן, זה מורכב. ובסופו של דבר, אחרי
אנחנו
עוד...
מגיעים לס... כן.
לספוילר? סרט
ספוילר
מ-56.
אלים במיוחד, כן.
כן, מאוד.
לא, אני חושב שאפשר לה... 56 עבר
זמן. בסופו של דבר, האיש הגזען הזה, שאולי היה רוצה בעצם להרוג את השבויה הזאת.
שהחליפה את דמה.
כן.
אבל הוא מחליט בסופו של דבר...
להחזיר אותה הביתה.
להחזיר אותה הביתה.
הוא אומר שהגיע הזמן לחזור הביתה, הוא מחזיר אותה הביתה, אבל הוא עצמו... לא יכול להישאר במקום, ודרך הדלת שדרכה ראינו אותו מגיע, הוא עכשיו מתרחק ולא יכול להשתלב בחברה שכביכול הוא עבד בשבילה.
דני מוג'ה, תודה רבה על הדהרה הזאת בתקציר, אבל תגיד, אמרת לפני כן שהסרט הזה חשוב לדיבור מכיוון שהוא בוים על ידי ג'ון פורד, אבל יש כאלה שיגידו שאולי זה ג'ון ויין, שהוא כאילו הקארבוי האמריקאי האולטימטיבי. מה אתה שם לפני השני?
אני, לא.
שניהם.
זכור. כן. היה דאטה.
כן.
ג'ון ויין וג'ון פורד שיתפו פעולה. זה כבמאי וזה כשחקן.
לא מעט פעמים.
כ-20 פעם.
אהה. כן.
אז יש ממש קבוצה
ש... עליך,
שהם לא כולם מערבונים. יש גם מלודרמות, יש גם סרטים היסטוריים, סרטי מלחמה, יש.
אז למה דווקא הסרט הזה הוא כאילו השפיץ של הטופ? אתה יודע שכותבים עליו, אני קראתי כמה מאמרים עליו, באמת מגדירים אותו, אתה לא אוהב להגדיר הטוב ביותר, אבל אין ברירה, גם אתה אמרת בתחילת התוכנית שהוא אחד מהשלושה ארבעה הטובים ביותר.
סרט,
למה כולם חושבים שזה המערבון?
אני אגיד כך, זה סרט שכשהוא יצא, מי שהכיר מערבונים, חש אי נחת מרתקת ומסקרנת, כי זה לא בדיוק פסע בשביל שג'ון פורד וג'ון ויין יטפו בעצמם.
רגע, רגע, הגיבור רגע. הנה, פתחת פה פתח לדיון, תסביר.
דיון אני לא יכול. דיון צריך, אם אתה רוצה דיון, תביא להידיין עם מישהו.
מישהו שאפשר לדון איתו על דברים.
אני לא אשב אדון בסרט הזה איתך. תביא מישהו, בבקשה.
שתף
אותנו, בבקשה.
הבאנו את מבקר הקולנוע שלנו, והמרצה לקולנוע, רון פוגל. היי, רון.
שלום, יונתן. אני ביקשתי מזמן שנדבר על הסרט המחפשים. כי, א', אני יכול להגיד לך, זה בטח התחיל בילדות שלי, אבל אם תצמיד אותי לקיר עם אקדח...
אני כל הזמן עושה את זה.
ותשאל אותי מה הז'אנר האהוב עליי, אז בסוף אני אגיד מערבונים. ואני חושב שזה התחיל כשהייתי ילד והיה רק ערוץ אחד, בימי רביעי בערב היה סרט השבוע, וכמעט תמיד זה היה ריו בראבו, אחד המערבונים של הוקס, או, או של ג'ון פורד, וזה נשאר לי משהו מאז. תראה, הסרט הזה, אתה מדבר על גדול בימי המערבונים בכל הזמנים, שבעצם עזר להמציא את המיתוס של המערב הפרוע ושל האקדוחן כמסמל את אמריקה, אמריקה בתור האקדוחן של העולם. Mm-hmm. אתה מדבר על גדול שחקני המערבונים בכל הזמנים, הדוקס, ג'ון ויין.
אה, זהו, שאתם באמת, זה היה הטייטל שלו, הדוקס, יש את המלך אלוויס פרסלי ויש את הדוקס, ג'ון ויין.
כמו שדני אמר, זה מערבון קלאסי, אבל הוא חותר גם תחת המוסכמות שלו, כי איתן אדוורדס, גיבור הסרט, זה אולי הדמות הכי אפלה שגילם ג'ון ויין, שהיה באמת אות ומופת לדמות הטוב במערבון. Mm-hmm. בתקופה הקלאסית, לפני שנכנסו שם ציידי גולגלות כמו קלינט איסטווד והחבר'ה, והדמות שהוא מגלם בסרט הזה היא דמות מאוד אפלה, ובאמת עד היום אין תשובה לשאלה האם הסרט הזה מעלה על דן באופן כואב וחשבון נפש בטבח בנייטיב אמריקאנס, או שהוא גם בעצמו מוסיף לגזענות ומציג אותם בצורה מאוד חד מימדית ולא יפה. אז שאתה לוקח את הבימאי הכי טוב של המערבונים עם השחקן הכי טוב של המערבונים, מוסיף לזה אלמנטים מאוד אפלים, ותוסיף לזה שזה גם אחד מסרטי המסע הכי טובים שנעשו אי פעם, 5 שנים הם מחפשים את אותה דבי בשלג ובחום ובקור, ואיתן עובר גם תהליך כמו שאנחנו אוהבים בסרטי מסע שבהם השינוי הפנימי הרבה יותר חשוב מהחיצוני, כמו שדורותי הבינה בהקוסם רצוץ. קח את כל הדברים האלה וקיבלת באמת את אחד המערבונים הכי טובים. הייתי מוסיף למה שדני אמר גם את האיש שירה בליברטי ולנס, גם הצמד חמד הזה יחד עם ג'ימי סטיוארט, עוד מערבון נפלא שגם מדבר על המיתוס מול המציאות במערב. לדעתי שאתה רואה את הסרט הזה אתה במחיצתה של גדולה. גדולה, וזה באמת נחשב לאחד הסרטים הגדולים בכל הזמנים. הצילום, הצילום, הצילום. זה פשוט האפיות של הצילום, הדברים שהוא מוציא שם מהמוניומנט ואלי, שהוא הולך לאון לוקיישן. השימוש שלו שכבר דיברנו על זה, שדיברנו על הבלתי נסלח, השימוש שלו בקו האופק הוא פשוט מטורף, אין דברים כאלה. פורד אמן תאורה, אמן צילום. אני חושב שהאוורד אוקס אמר שכולם צריכים לבקש מאיתני הטבע שהתנהגו יפה, ופורד רותם לטובתו את איתני הטבע, הייתה עליו אגדה כזאת. סרט נפלא. That's your Uncle
Ethan. How is California?
California?
How should I know?
Well, Mose Harper told us.
Mose Harper? Is that old goat still creaking around? Why didn't somebody bury him? No, I ain't been to California. Don't intend to go either.
Supper will be ready as soon as you wash up. Let me take your coat for you, Ethan.
Welcome home, Ethan.
Thanks, Aaron.
הסרט הזה יצא לא שאין בו צילומי אולפן, אבל הוא יצא מהאולפנים, בנו מחנה, בעצם בנו אולפן, סללו דרכים כדי להגיע אל מונימנט ולה ולצלם בסביבה הזאת ממש. אגב, איך אנחנו יודעים את זה? כי זה הסרט הראשון שנעשה לו מייקינג אוף רשמי. ג'ון פורד יזם מייקינג אוף. המייקינג אוף היום, כשאתה מסתכל עליו, זה סרט של 10 דקות, מגוחך, מזמינים שחקן, לדבר כביכול.
מאחור הקלעים.
כן, אבל בין לבין, בין ה צורה קצת שמרנית, ומה קצת, היא ראשונית ושמרנית כאחד, טלוויזיה שמרנית כזו, זה מופיע מיד אחרי הסרט, המקינג אוף, בסרט שעכשיו ראיתם, אבל רואים שם איך מקימים מחנה ענקי, אבל הסרט באמת, אני חושב שעם כל זה שיש פה חדשנות נרטיבית, ויש פה סיפור וכו' וכו', ג'ון פורד בסופו של דבר הוא אסתטיקן.
כלומר,
אנחנו לא חושבים על ג'ון פורד כפורמליסט, אבל בשבילו זאת הזדמנות לצלם תמונות מיוחדות, משמעותיות, גם מרהיבות, גם מאיימות, גם חצי מהדברים שהוא מספר לך, הוא מספר בלי מילים בסרט הזה, הכל בשוט ריברס שוט, שוט ריברס שוט, שוט ריברס שוט, זאת אומרת, מה רואים, מה קונים, אתה מבין דברים ללא מילים, הוא לא רץ אל הדיאלוג כדי להבין, לא שהדיאלוג לא מוצלח פה, והרבה דברים קורים בסרט, כי זה מעניין בתמונה, ולא כי ההיגיון, נאמר הריאליסטי, היה מחייב זאת.
כן.
למשל, אתה יודע, המערבון בכלל, יש לו מסורת פורמליסטית, לפחות במזנסצנה, תחשוב על הדוק רב, מי היה נעמד זה מול זה, באמת, מחכה שיש שקט, אתה תשלוף ראשון, אם אני מפחד ממך, אני הורג אותך, או בורח. זה מה שבדרך כלל אני מניח קרה, כן? אבל במערבון לא, כי לקחו קצת מושגים מעולם האבירות והכניסו אותם פנימה למערבונים. כאן יש מפגשים עם האינדיאנים, והמתח גובר ועולה ועולה ועולה, הם עומדים ממש לתקוף את הלבנים, למשל, הם לא עושים את הדרך הכי קצרה. האינדיאנים, סליחה שאני משתמש בה, אבל ככה, הסרט הזה, הוא מעידן שהאינדיאנים היו עוד אינדיאנים, ולא היו רק נייטיב אמריקנס, וגם לא נייטיב אמריקנס, מה שאנחנו רואים על המסך. אנחנו רואים באמת את הקלישאה לא פעם של האינדיאנים, אפרופו מה שנאמר קודם, האם הסרט הזה הוא מדבר על גזען, או יש בו אלמנטים גזענים, ואני אומר גם וגם, זאת המורכבות שלו, הוא לא תמיד קוהרנטי בעניין הזה, אבל זה מה שמרתק בו.
כן.
אבל שיירת הרוכבים, הקומנצ'ים, יוצרים צורות או ברקע, או סילואטות, או יורדים בצורות מעוגלות, והלבנים דווקא רוכבים בצורות ישרות, ונוצרות צורות על המסך.
סימטריות נהדרות, כן.
כן, אבל נוצרות צורות, וזה מה שמעניין את ג'ון פורד. נדמה לי שסיפרתי פה, שהיה מפגש בתחילת הקריירה, של, עוד לפני שהייתה לו קריירה, של סטיבן ספילברג. הוא זכה להיפגש עם ג'ון פורד, שג'ון פורד כבר היה ג'ון פורד. אחרי שהוא היה ג'ון פורד כבר, כן? והוא עשה לו חידון, בשביל לראות אם הוא מתאים לביים. אז הוא ביקש ממנו לתאר תמונות. ספילברג מספר שהוא תיאר לו, אני רואה פה שני אינדיאנים, וזה, פה אני רואה שיירה של מאגרים, של חלוצים. הוא אומר, אתה לא רואה כלום. איפה האופק? איפה האופק? איפה האופק? עד שלא תדע להבחין בתמונה כמה האדמה לוקחת, כמה אחוז מהאדמה בתמונה, לא איפה האופק במציאות, כן. בתמונה, איפה ממוקם האופק, אתה לא יכול להתחיל לביים, כי מביימים תמונות ולא סיפורים. זה ג'ון פורד אומר. כן? והסרט הזה, תשמע, למשל, המרדפים, או הרגעים שיש רוכבים ששועטים במקביל למצלמה, והמצלמה מצטרפת אליהם, זה במהירויות מדהימות, למרות התנאים המדבריים, בנו שם מסילות, ובנו שם כלי תחבורה שיכולים לנוע על כביש חלק, כדי להצטרף למהירויות המדהימות האלה, או כמו מה שאמרתי קודם, הדיאלוג בין תמונות שהוא מייצר משמעות, למשל, כשאיתן חוזר ורואה את החווה, והוא מבין מיד, שזה היה תחבולה, והוא יודע שהאינדיאנים הם אלה ששרפו, האויבים הם, ויש חזרה על המבט שלו, והמבט שלו משתנה, וכל היצר הנקמה שלו, והאפלה הפנימית שיש באיש הלא ברור הזה.
הוא לא נעים, דני, הוא לא אדם נחמד.
שגם אומרים על ג'ון ויין שהיה אדם מאוד לא נחמד.
יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא היה מאוד אהוב, אתה יודע, לפחות על האגף הימני השמרני של הוליווד, כן? זה סרט של שמרנים, כן, גם הליהוק, השחקנים בביוגרפיה שלהם, הם כולם, רוב השחקנים, הם שחקנים שמזוהים עם האגף השמרני של הוליווד.
כן.
העשייה הקולנועית התאורה, שעושים קולנוע בתמונות ובצלילים, וגם בדיאלוג. אבל זה השלישי בחשיבותו. אז כאילו, הוא תולה על העלילה את התמונות שלו. אתה יודע, זה שאלת, צריך פה. אני חושב שזה הסוד של הסרט.
למרכבת הדואר ל-1939, המערבון שבעצם העלה את המערבון מסרט B לסרט A, ותיקח את ה... שיש לזה דרך אגב הדים בסרט הזה, הקטע של המרדף בסוף, במדבר הזה, שבו 7 דקות מופלאות שהאינדיאנים רודפים אחריהם, והם מנסים במרכבה להציל את עצמם, ונגמרו הכדורים, ובסוף באים הפרשים, זה פשוט איך הוא צילם את זה, וזה סצנה פשוט סיקוונס מטורף באותה שנה לצלם מתחת לעגלה וכאלה דברים. באמת, הוא מדבר בתמונות, אני חושב שהוא אפילו הושפע מהאקסטרסיוניזם הגרמני בשימוש שלו בתאורה. תיקח את הנרי פונדה בנאום המפורסם שלו בענבי זעם, שהזרקור הוא על הפנים שלו באמצע החושך, והיכולת שלו היא פשוט מדהימה, ואז הוא יוצא, אם אתה זוכר, הוא יוצא החוצה מהאוהל עם אמא שלו, ורואים אותו על קו האופק הולך כזה לדרכו, שזה קלאסי ג'ון פורד. זה אחד הדברים המדהימים בסרט הזה. עוד דבר נורא חשוב בסרט, זה טריק מקובל בסרטי אימה, אתה לא רואה את הדברים החשובים שקורים, אתה מפעיל דמיון, שזה קצת מורכב למערבון, אני חייב לציין, שבו אתה תמיד תראה בדוקף בצהרי היום מי יורה במי ואיפה ומתי. הקטע שלא רואים איך חוטפים את דבי והורגים את בני משפחתה, הקטע שהוא לא רואים מה הוא עשה בקניון לאותם קבוצה של אינדיאנים שעזבו את המחנה הראשי, והוא רק מספר, כן, מצאתי אותם שם ועשיתי להם ככה וככה, ואתה רק מדמיין בראש מה קורה, זה יוצר אצלך יותר מתח, יותר ציפייה ויותר מושך אצלך בסרט. זה טריק שלא הרבו להשתמש בו במערבונים, שנחשב ז'אנר פשוט ולא מורכב יחסית.
יש גם דברים שכן רואים, זה גם מפתיע, מה רואים? אולי הקטע המופרע ביותר בסרט, מופרע לא מבחינת הסרט, אלא הרגע שבו אישיותו המופרעת, המסוכסכת, החולנית.
הוא פסיכוטי, הוא בורדרליין לגמרי הבחור.
של גיבור הסרט, זה כשהוא עושה מעשה אלאור עזריה, יותר חמור אפילו. הוא רוצה להתנקם כמו ויג'ילנטה באינדיאנים באשר הם, וגם להרוס להם את החיים שאחרי. ולכן פותחים עבורו קבר, והוא יורה בעיניים של גבייה, שלא תוכל ליהנות מחיי הנצח, מרבצי הנצח, זאת הנצח. זה באמת אפיון של גיבור, אתה יודע, איך אפשר לרצות לעקוב אחרי דמות כזאת.
כן.
ואתה ממשיך לעקוב אחריו, ולאט לאט גם כל הסביבה שלו הולכת ומסתייגת ממנו, ובסוף כשהוא נוטש, הוא מגיע די בודד. הוא לא בן אדם חברותי, הוא לא כך מבין, הוא לא מבין בילדים, עוד אפשר לדבר גם על זה. כשהוא עוזב, אז זה לא כמו גיבור המערבון שילך לכפר הבא שזקוק לו. זה לא איש הביניים הזה שיודע לדבר גם את שפת הילידים וגם את האנגלית, וכמו שמאיר לו, הוא אומר לסקאר, הוא אומר לצ'יף, שמע, אתה מדבר לא רע אנגלית בתור אינדיאני.
כן.
אז הוא אומר לו, שמע, אתה מדבר לא רע אינדיאנית בתור לבן.
כן.
יש טוענים שזה תמונת מראה אחד של השני בסרט.
כן, ויכול להיות שמכאן גם נובעת השנאה שלו, אם נדבר על מראה. אבל אני רק רוצה, זאת אומרת, הוא ממש טיפוס אלים, גזען, ומתרחקים ממנו. ולכן הסוף פה, כשהוא הולך, אין לו לאן ללכת. זה לא רק הוא הולך כי הוא מכיר בזה. אתה יודע, כשהוא מגיע אחרי המלחמה, בעלת הבית אומרת לו, בוא תיכנס. והיא נכנסת עם הפנים אליו ועם הגב לתוך הדי, כדי לא לאבד אותו, במין כבוד כזה, כמו לזה מישהו מכובד כזה, היא לא מאבדת את העין ממנו. הוא מושך את אותו פנימה והוא מתקרב, אנחנו רואים בחוץ. ואילו בסוף, כולם נעלמים. כל אחד הולך לעניינו, יש שם ייחודים כאלה, גבר עם אישה, זוג מבוגרים עם בת של חברים, הלבנים, והוא נשאר לבד בפריים. אף אחד לא מברך אותו, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא... והוא הולך כי הוא באמת מוקה. הוא לא יכול להיות בחברה הזאת בכלל. אז מבחינה הזאת יש הכרה שהעולם הזה והצורת דיבור הזאת, בשנות ה-50 גם, מדובר על שנות ה-60, סוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, המאה ה-19,
כן.
אבל בשנות ה-50 מתחיל כבר, הדיבור הזה כבר לא יכול להיות הירואי ורק להתקבל באהבה.
בהחלט.
כן, ומבחינה זאת, באמת, גם הטיפול בכלל, בוא נאמר שלא מגנים את הנקבה שלה, לא מגנים את הנקבה של
האמריקאים.
של הנקבה של הילידים האמריקאים, אבל מראים אותה.
Okay.
ויש בפירוש סצנה שבה הצבא עושה טרנספר, זה מול העיניים שלנו, עושה טרנספר לילידים, ומשתמש בדיוק באותם קולות ובאותו התנהגות, כמו כשהוא מזיז בקר.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי כשמסתכלים על הסרט הזה, כן יש כמובן את העמדה הביקורתית. כמו שאתה מתאר אותה כאן, כי כן רואים את הטרנספר, כביכול. ומן הצד השני, כמו שאתה מתאר, ג'ון וויין, כן, רפובליקאי, כזה שאתה יודע, היום כבר במחקרי תקשורת ומחקרי קולנוע אומרים, מתי כשאתה מסתכל על הדמות, אתה מסתכל עליה כמשהו מציאותי, זאת אומרת שאתה מעריץ את הגיבור ג'ון וויין, ולכן אתה גם תעריץ את מעשיו, כן? יש הרבה מחקרים על הדברים האלה, או שג'ון וויין הוא הדמות שנפרדת מחייו וכדומה, ובכל זאת, אם אנחנו מדברים על דבר כל כך קונטרוברסלי, וג'ון וויין מופיע שם כגזען, לא פחות מהקוקלוס קלן, כן? הוא מקרקף נייטיב אמריקנס, זה הקטע שלו. הוא, כמו שסיפרת, הוא מסתכל עליהם כדם מלוכלך. איך הוא היה כל כך אהוב, לא רק על הקהל השמרני בארצות הברית, אלא בכלל גם על הברנז'ה של השחקון האמריקאית, כמו שאמרתם, הדוקס. באקדמיה למשל, אנחנו זוכרים שבאקדמיה, באוסקר האמריקאי, רצו להעניק לו פרס, הוא לא יכול היה להגיע מכיוון שהוא לקה בסרטן, ושנה לאחר מכן הוא בכל זאת הצליח להגיע תוך כדי הטיפולים שלו, כאילו שמרו לו את המקום, וכל הקהל קם על רגליו, האיש הזה היה אהוב ונערץ, אז האם אתה חושב שהקהל האמריקאי, הקהל העולמי, הצליח להפריד בין שני הדברים האלה? איך הוא הצליח לעבור את זה? רון, מה אתה חושב?
אחד המבקרים אמר שהוא רואה את איתן הגזען, הוא מזדעזע, ובכל זאת הוא לא יכול שלא לאהוב אותו. כי הדמות הזאת, לכן אני חושב שזו הדמות הכי מורכבת, שוויין גילם, הכי אפלה, והיא דמות מאוד חמקמקה. כי מצד אחד הוא זה שיציל אותך מהמצב הקשה, דרך אגב הוא יציל את דבי, אחייניתו, גם אם לא בטוח שהיא רוצה להינצל בסוף, הרי זה הכל מבוסס על סיפור אמיתי של מישהי שהאינדיאנים חטפו אותה, ואז כביכול הצילו אותה, והיא בכלל לא רצתה שיצילו אותה. אבל הדמות החמקמקה הזאת, אתה כל הזמן נע בין לאהוב את הגבריות שלה, את הנחישות שלה, את הדבקות במטרה, ובסוף הוא לא הורג את דבי, אלא אומר לה את המילים הנפלאות, let's go home, דבי, אחד המשפטים היפים בתולדות הקולנוע, ואיך שהוא עושה את זה גם.
גם ראש ממשלה עשה את זה פה.
הוא אומר לה, it's time to go home.
It's time to go home.
יש איזה ראש ממשלה אחד שאמר את זה פה.
והדמות היא חמקמקה.
שרה לי, אנחנו הולכים.
אני מאוד אוהב את ג'ון וויין, אני אוהב אותו, בסרטיו המוקדמים היה יפה תואר ו... עם קריזמה מטורפת, אבל כאן זה שהוא כבר לא צעיר, והוא קצת לאהב, הוא קצת הולך ככה וככה, זה רק מוסיף, זה גם דמות נורא טרגית. ואמריקה מאוד אהבה אותו כגיבור לבן, שהיה ידוע בדעותיו הימניות, ועשה סרטים כמו הקומטות הירוקות, שזה שיר הלילה, המעורבות האמריקאית בווייטנאם, ונחשב באמת לפלג המאוד ימני של השחקנים, והיה מאוד אהוב, כן? תראה, גם אתה צריך לזכור שזה סרט של בימאי שזכה 4 פעמים בפרס האוסקר. לא על מערבונים, אבל על סרטים כמו ענבי זעם והאיש השקט וכאלה סרטים. והוליווד, במאי אני חושב שזכה הכי הרבה פעמים בפרס הבימאי הטוב בתולדות הוליווד. אז במאי ענק כזה, בתוך הקונצנזוס ההוליוודי, שמדבר על המיתוס שההוליווד טרחה לטפח עם השנים, ג'ון וויין, כמה שאמר דברים שנויים במחלוקת, הקהל מאוד אהב אותו, הוא אהב את הסרטים, הוא אהב את כל מה שמסביב.
דבי. דבי. Oh, דבי. Don't say anything, דבי. It's your brother Marty, דבי. I'm going to take you away. I'm going to get you out of here, דבי.
Yes, Marty. Oh, yes, Marty.
You glow!
אתה יודע מה זה מזכיר? את אריק שרון קצת. אריק שרון שתמיד דיבר נגד הערבים. אני מדבר לפני ההתנתקות והסיבוב פרסה שהוא עשה. הוא היה נחשב כאילו מלח הארץ. האיש הזה, איש האדמה, איש החיטה והשיבולת, וסנה ערבים. טוב, ולמרות זאת אהבו אותו.
טוב, תשמע, אנחנו ב-56.
כן.
קצת קודם, הדיבור הזה זה היה בונטון. בסרט הזה מראים גירוש. קודם לא הראו אפילו גירוש, כן? זה ההתקדמות, כן? כן. אין פה דיון אם זה מוצדק או לא מוצדק, כן? אין פה מפגש בין אנשים שחיים לפני 5,000 שנה מבחינה כרונולוגית, לבין אנשים אחרי המהפכה התעשייתית שמתנגשים זה בזה. זה לא בזה עוסק הסרט. אנחנו עוד לא במערבון רוויזיוניסטי באמת. אלה המערבונים שיבואו אחר כך.
כן.
שעם תודעה חדשה, אתה יודע, עם מלחמת וייטנאם מאחוריהם, עם שינויים בתודעת הקהל. אבל בוא אני אגיד לך כמה הדמות הזאת עוד יותר מחורבנת. הוא ממש מחורבן, טיפוס דרק לא קטן. אפשר בפירוש, אם עושים חשבון, הוא נהדר ל8 שנים, נכון?
כן.
יפה. כשהוא מגיע, יש שם ילדה בת 8. ברור מהמבטים שהוא מחליף עם גיסתו, שיש ביניהם משהו.
נכון.
כשהם מתקרבים זה לזו...
אשתו של
אחיו. אשתו של אחיו, גיסתו.
כן, כן.
הוא הצמיח קרניים לאח שלו כנראה. וזאת הבת שלו, הוא מחבק אותה. וכשהוא מגיע לתודעה הזאת, וחטפו את הבת שלו, שהבת שלי תחיה עם אינדיאני, שהבת שלי תשכב עם אינדיאני, זה מוציא אותו מדעתו.
אין לו בעיה שהיא תהיה ממזרתה, מה שנקרא.
לא, אין לי ילדה כזו. את לא ילדה. בשלב מסוים הוא אומר, לא, אי אפשר להחזיר אותה. היא לא בן אדם. הוא אומר, היא לא בן אדם. זה מזכיר אבות שאומרים, הילד שלי חזר בתשובה, או הילד שלי ההפך, הוא לא הבן שלי.
הילד שלי הומו.
הוא לא הבן שלי.
כן.
הוא לא הבן שלי.
בשמחתנו זה הולך ופוחת ההתנהגות הזאת, אבל כן.
זה מטוטלת, אתה יודע, בכל מיני תחומים, זה מטוטלת.
אבל דבר אחד בטוח פה בישראל, רק שהבת שלי לא תתחתן עם ערבי.
אוי ואבוי,
אוי
ואבוי לי, אוי ואבוי לי, ערבי, כן. מה, סודני?
זה בדיוק אותו.
סודני, כן?
אני חושב ש...
אוי ואבוי לי.
אני חושב שמבחינה אידיאולוגית, לישראלים הרבה יותר גרוע שהבת תתחתן עם ערבי מאשר עם סודני.
אז אתה רואה, יש פה עוד סיבות. זה גם, אפשר לקרוא את זה ככה, את הסרט, כן? ואז הוא באמת, איזה מין, במה הוא מזיז, 6 שנים הוא רודף אחרי הילדה שלו, שלו, הבשר שלו, שהתאמה, הזרע שלו. אתה יודע, זה לא רק השנאה למלווה שלו, כי יש בו 12.5% דם של נייטיב אמריקן, כן? עוד לפני שהיה הביטוי הזה. הם לא נייטיב, אנחנו הנייטיב. הרי מערבון, תראה, מבחינה קולנועית, הסרט הזה הוא בכלל משתף פעולה ברור עם הסיפור האמריקאי שהיה מקובל אז.
כן.
מי התחיל? הקומנצ'י, נכון?
נכון.
מי התחיל? הם עשו את הדם. מי התחיל את כל המלחמה? על פי הסרט הזה, מי התחיל? הם.
כמובן.
מבחינה אסתטית, תמיד יש אנשים לבנים, ופתאום מופיע אינדיאני. פתאום מופיע אינדיאני. האינדיאני הוא הפולה של הפרם. הפולה...
זה נורא מזכיר, סליחה שאני מתפרץ, אני לא רציתי להגיד את זה, אבל אתה יודע, שאתה פתאום חושב על החלוצים בקונטקסט, אתה חושב על מתנחלים, וכשאתה חושב על זה, זה גורם לך מאוד לפקפק בז'אנר הזה שאני כל כך אוהב אותו.
תראה, פוליטית, אתה יודע, אבל לא צריך ללכת, אתה יודע, אני מעריץ של סם פקינפה, אני לא ממש מאוהב באידיאולוגיה שלו, ובטח לא ביחס שלו לנשים. שנאת נשים שם היא לחם, כן, הוא, אתה יודע, אפילו רומז ש... אפילו מאונס הם נהנות. ככה הסרטים שלו עשויים.
כן.
אז אני, אתה יודע, אני יכול להוקיע אותם, אבל חלק מן הסרטים שלו, אני מעריץ אותו כבמאי, למרות שאני יודע שהאידיאולוגיה שלו היא באמת זוהמה. אבל לא סתם מה שאמרת, באמת היו ניסיונות, הם לא הצליחו לספר סיפורי חלוצים, בין אם זה סיפורי חלוצים נקרא להם ציונים, ובין אם זה סיפור חלוצים פוסט-ציוני, ולקחו את הדגם של המערבון, ראה את הם היו 10 של ברוך דינר, וראה את החולמים של אורי ברבש. ממש לקחו את המערבונים ואת הרוכבים על הסוסים, והערבים שבסביבה.
עד שבא אורי זוהר ועשה את חור בלבנה, שמחרקש את כל העסק הזה.
כן, כן, באמצע.
אלי בני הגליל, תיתן לקומנצ'ים לשיר את זה.
אז אתה יודע מי המקבילה.
כן.
הוא עשה את זה בפרודיה, לא במשהו פוליטי מאוד, אבל במל ברוקס, בעוקפים לוהטים.
נכון.
כן, מה האינדיאנים מדברים?
יידיש. יידיש, נו.
לוס דם גיי, לוס דם גיי. אז אתה יודע, כאילו, זה צוחק על זה שנותנים לאינדיאנים לדבר בפיג'ן אינגליש הזה, וכאילו אין להם שפה, כאילו מתאימים אותם.
בוא נגיד שעל פי המערבון של שנות החמישים, המערבונים של שנות החמישים, הם לא שמעו את משפטו של יצחק רבין ז"ל, לא באנו לארץ ריקה.
לא, 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 הארץ הייתה ריקה, לפי המערבונים, ואז הם לא נחמדים. יש פה אנשים לא נחמדים, אלימים מאוד, אני לא זוכר אם הזכרנו, ברגע מסוים יש פה עניין של קרקוף, כן? הצ'יף, הסקר, יש לו כמה קרקפות, שחלקן כנראה הם של קרובי משפחה של הלבנים, וג'ון ווין עצמו מקרקף בנקמה, אבל קרקוף הוא לא מנהג אינדיאני ידוע. זה היה מנהג בריטי, של הצבא הבריטי. והם למדו את זה מהבריטים. אז אתה יודע, אבל מה קולוניאליזם עושה?
שם אותם כפירי אדם.
לא, תמיד גזענות קולוניאליסטית היא להעניק לקורבנות את התכונות שלך שאתה לא גאה בהם. לכן השחורים עצלנים, לכן האינדיאנים מקרקפים, הם עושים את כל הדברים שאנחנו לימדנו אותם, ולכן האינדיאנים בדרום אמריקה מזוהמים. כי אנחנו הדבקנו אותם במחלות, והם מתו במיליונים שם, אז אומרים שהם מזוהמים, הם מסוכנים, הם לא ינים וכו'. אז זה ישנו בסרט הזה. זה קיים. אתה יודע, אני יכול להצביע גם על חולשות. הסרט הזה הוא יפהפה. כל החלק של... הרי יש עלילת משנה כזאת, שקצת קומית על אישה, שהגבר, העוזר שלו, כן, זה שנוסע איתו בעצם מבטיח להתחתן איתה, והוא הולך, ואז היא עומדת להתחתן עם מישהו אחר, וזה קצת ברמה קומית עם שחקנים כאלה שעושים גם חיקויים קצת של מבטאים וכו' וכו'. וזה צריך להיות קצת כאילו נוגע באיזושהי מציאות, ואתה אומר, רוב האנשים, אני חושב, כמוני, מחכים כבר שהקטעים האלה יעברו. אתה יודע, זה כמו הקטעים המוזיקליים באחים מרק, שכל הזמן רצית כבר שהם יעברו. כן, אבל זה היה מין קונבנציה כזאת, ששפורד מאוד אהב להתעסק גם במשפחה, בחיי משפחה, בנישואים, לאורך כל הקריירה שלו. משהו מאוד מאוד יפה בסרט. פורד הוא איש ספרות. הוא מאוד אהב voice-over. במערבונים בדרך כלל אין voice-over.
נכון.
אז איך עושים פה voice-over?
מקריא מכתב.
ומה רואים? אתה זוכר?
את מה שקורה במכתב.
כן, אבל דברים מדהימים. רואים את השני אנשים בשלג, כאילו עוד לפני יול הטורקי, כבר את הסצנה הזאת, וזו הסצנה של הבאפלוזה, שהיא לא מקדמת עלילה.
זה רק פשוט בשביל שזה ייראה מדהים.
האנטי-אקולוגית, אקולוגים רואים את הסרט הזה, וברור, ויש שם כבר רמז שאתה מיותר, למה אתה הורג? למה אתה הורג סתם? זה לא לאוכל, למה? יש דיון סביב זה, כאילו הצעירים כבר מבינים שזה לא העולם הזה. וזה פשוט יפהפה עם הוויס אובר הזה, זה שגם שומעים את הקול של מי שכתב את המכתב, וגם שומעים את הקול של מי שקורא את המכתב, שזאת תחבולה קולנועית.
כן. אבל אני אשאל אתכם לסיכום התוכנית שלנו, שאלה בתקשורת. אתם יודעים שדיברו על זה שחצי מהקהל שצפה בארצ'י בנקר חשב שהוא צודק, וזה בעצם עודד גזענות, והצד השני אמרו, וואו, בדיוק מחליש את הגזענות, כי זאת בעצם סטירה, זאת בעצם קומדיה, זאת בעצם ביקורת על הגזענות. אז חצי ראה בזה סדרה אנטי-גזענית, חצי ראה בזה סדרה מעודדת גזענות. מה אתם אומרים היום על המחפשים? איך זה נתפס לדעתכם, שרואים את הסרט הזה היום?
אני פשוט חושב שזה סרט מצוין, אם אתה לא מתעמק בו יותר מדי, הוא סיפור מרתק, מותח, ממגנט, ויש טובים ויש רעים, וגם הטוב הוא לא טוב מוחלט, והרעים הם לא רעים מוחלטים, למרות שאולי עושים אותם חלק, ואפשר ליהנות מהסרט הזה מאוד מאוד ברמה הבסיסית, ולאו דווקא להתעמק בו לחלוטין.
ורה מיילס, שהשתתפה בסרט, שלא מתראיינת, אבל היא עדיין בחיים. הידעת? כן, היא עדיין בחיים, לגמרי, היא ב-90 ומשהו. היא הייתה אומרת שהיא מסכימה לחלוטין עם האידיאולוגיה של הסרט. לגמרי. גם היא, מהאגף המאוד מאוד שמרני של הוליווד, של השמרנים, של הרפובליקאים האמריקאים, והיא חושבת, כן, היא בכל מקום, כמו הרבה מאוד אנשים, הארץ הזו הייתה שלנו, it's a promised land, יש בסרט יותר מרמז דתי, שזאת כנען שלהם, הנהר שישו היה בו, מופיע בסרט, טובלים בנהר, זו הארץ המכורה, זו הארץ שלנו, ויש שם, היה צריך להתעסק בפולשים, ברברים, מה לעשות? הם התקיפו אותנו, היינו צריכים להגן על עצמנו ולהשיב מלחמה שערה. ולכן, היום כשאתה מסתכל על הסרט, אתה יכול פשוט להיות ער לזה שאתה לא נסחף לו והוא מרגיז אותך. אבל היופי שלו והמשפטים, יש כל כך הרבה משפטי מפתח נפלאים, כן? בסך הכל האיש המכוער הזה, צריך לזכור, הוא גם משורר. הוא אומר סדרה של משפטים מטאפורים במהלך הסרט, וחוזר עליהם וחוזר עליהם וחוזר עליהם, יפהפיים, כמו ש- It's time to go home, יש לו עוד משפטים כאלה יפהפיים, That'll be the day.
זה השיר של בדי הולי.
כן, השיר של, נכון, מפה צמח השיר של, כן, כן, נכון, נכון, ו-That'll be the day, הוא חוזר, אומר, זה החכה, בחיים זה לא יקרה, בחיים זה לא יקרה, הוא חוזר על זה, ואני ממליץ לאנשים לשמוע את מרטין סקורסזה, מספר כיצד ביום שהם גמרו את חטיבת הביניים, הוא וחבריו הלכו לראות את הסרט הזה, וההלם שהם חטפו מהסרט הזה. הם חשבו עוד מערבון, ופתאום הם היו בשוק. סקורסזה, אתה יודע, כשהוא עשה את פול שרדר, גם הוא שמאלי ימני כזה, כשהוא כתב את נהג מונית, אז הוא כתב את הדמות של טרוויס, בדיוק כמו את הדמות של איתן, כן, וגם שם יש סיפור על מישהו שרוצה לשחרר מישהי שהיא בשבי כביכול, והיא לא רוצה, היא לא רוצה, ואם תסתכל מי שומר עליה הסרסור שלה, כן, הרווי קייטל, שמשחק אותו הרווי קייטל, לבוש קצת כמו אינדיאני.
יש לו נוצה בכובע, דני. נכון,
נכון. מה?
אני חושב שיש לו נוצה בכובע להרווי קייטל.
נכון, וגם הוא לפעמים סרט, איך הוא פונה אל טרוויס, הוא אומר לו, צ'יף. אז לגמרי, המערבון נמצא פה, אבל יש עוד השפעות, נכון, רון?
סצנה שלמה מהיו זמנים במערב של סרג'יו ליאונה, זה הטבח של המשפחה של איתן עם השקט והציפורים, ומה שאנחנו לא רואים אחר כך.
Well, Reverend, that tears it. Now, and you stay out of this. All of you. I don't want you with me. I don't need you for what I gotta do.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד המון תוכניות שהקלטנו ושידרנו בשבילכם, וביניהן על עוד מערבונים כמו הבלתי נסלח, והטובה והמכוער כמובן, ועוד סרטים מז'אנרים רבים ומגוונים. אתם פשוט נכנסים לאפליקציה שלנו שנקראת כאן, או לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים, מקלידים את פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לעורכת הטכנית חן עוז, תודה רבה לאבי שמי ולצח סלוצקי שהביאו אותנו כאן לשידור, ותודה רבה רבה למבקר הקולנוע שלנו ולמרצה לקולנוע רון פוגל. Thank you.
It's time to go home, דבי.
אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, אני רואה שאתה החלטת לרכב אל עבר אל עבר השקיעה, מה אתה מחייך?
לא, אני דווקא רוצה להזמין אותך לערב בסלון.
זה משקר ראשון אליך.
המשקה ראשון עליי, אבל אתה יודע שגם בסלון אתה לא יכול להיכנס אם אין לך תו ירוק.
טוב, תחזרו אלינו עם התו הירוק שלכם או כל תו שאתם רוצים בשבוע הבא, ושם נדבר על סרט מופת נוסף. ביי ביי.
להתראות.
See you along the way.
What makes a man to wonder? What makes a man to roam? What makes a man leave bed and board and turn his back on home? Ride away, ride away, ride away. A man leave bed.